שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת זבחים, נתחיל במשנה בעמוד א', נסיים שתי שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 14 דקות. היום אנחנו עוסקים בדיני קבלת אדם, ונלמד פסוק אחד שעוסק בזה. הפסוק הוא בפר כהן משיח, כתוב שם, ולקח הכהן המשיח מדם הפר, כלומר קבלת אדם, והביא אותו אל אוהל מועד. שוב, ולקח הכהן המשיח מדם הפר. זה הפסוק, וממנו אנחנו הולכים לדרוש לאורך הדף שלושה דינים שונים במשנה, בברייתא ובאמוראים. הדין הראשון זה לגבי איזה דם של הקורבן צריך לקבל בכלי, כי כששוחטים יש שלושה שלבים של יציאת הדם. בשלב הראשון זה דם האור, זה כשהסכין פוצעת את האור ויוצא דם. השלב השני נקרא דם הנפש, זה כשהסכין חותכת את הקנה ואת הוושת, היא גם חותכת את העורקים ואז כבר יוצא הרבה דם, וזה מה שהורג את הבהמה. השלב השלישי זה שאחרי זה הדם ממשיך ומתמצא החוצה, כלומר נוזל החוצה, זה נקרא דם התמצית. אז שוב, דם האור, דם הנפש ודם התמצית, ועל זה אומרת הגמרא, בקבלת הדם צריך לקבל את הדם האמצעי, כלומר דם הנפש. איך לומדים את זה? כי כאמור כתוב, ולקח הכהן המשיח מדם הפר, כלומר הדם העיקרי של הפר. עד כאן הדין הראשון. הדין השני, שבגמרא זה בעצם כמה הלכות שאנחנו מחברים אותם ביחד כאן, זה שצריך שאדם ייכנס מהבהמה ישירות לכלי שבו מקבלים. זה הדין באופן כללי. כאמור בגמרא זה מפוצל לשלוש הלכות, בוא נראה אותם. הלכה הראשונה זה במשנה שלנו וגם בברייתא, וזה לגבי דם שנשפח. אם אדם נשפח אחרי שכבר קיבלו אותו בכלי, הכל בסדר. כבר קיבלו אותו, אפשר לאסוף את הדם מהרצפה שוב בכלי ולזרוק על המזבח, זה בסדר. אבל אם הוא נשפח לפני שקיבלו אותו בכלי, כלומר שחטו והוא ישר נשפח על הרצפה, אז זה פסול. מאיפה לומדים את זה? כאמור, מהפסוק שלנו, ולקח הכהן המשיח מדם הפר. הגמרא דורשת שאת המם הזאת אפשר להזיז, כלומר במקום שיהיה כתוב מדם הפר, כאילו כתוב דם מהפר, וזה מלמד ישירות מהפר ולא מהרצפה. זאת הלכה ראשונה. בסוגריים רק נעיר, למה דורשים את זה ולא דורשים מדם הפר, כלומר חלק מהדם ולא כל אדם? אומרת הגמרא, כי זה לא נכון. לכתחילה, כן צריך לקחת את כל אדם, והגמרא מביאה לזה מקור. בכל אופן, עד כאן הלכה ראשונה, ישירות מהפר ולא מהרצפה. הלכה שנייה מאוד דומה לזה, אומר רב יהודה בשם שמואל, כמו שצריך דם מהפר ולא מהרצפה, צריך גם דם מהפר ולא מהסכין, ולכן מיד אחרי השחיטה, השוחט צריך להרים ולהזיז את הסכין, שהדם מהסכין לא ייטוף לתוך הכלי שבו מקבלים את הדם, אלא מה הוא יעשה עם הדם של הסכין? הוא ימרח אותו על האחורה של אותו כלי, ובסוף התהליך ישפחו את הדם הזה יחד עם כל השאריות של הדם ליסוד המזבח. מאיפה לומדים את זה? גם מהפסוק שלנו, אבל דורשים את זה בצורה קצת אחרת, אולי יותר פשט. כתוב ולקח הכהן המשיח מדם הפר, ודורשים מדם הפר ולא מדם של דבר אחר, כלומר מדם של הסכין. זאת ההלכה השנייה. תראו בתוספות שהוא מסביר למה צריך את שתי הדרשות, גם לגבי הרצפה וגם לגבי הסכין. לכאורה זה אותו עיקרון. תראו בתוספות, כתבנו את זה גם באתר. בכל אופן, עד כאן ההלכה השנייה. ההלכה השלישית היא של רב חיסטה, שתי שורות לפני סוף עמוד א', והיא הכי מפתיעה, וזה שלא רק שאדם לא יכול לעבור על משהו אחר, כמו סכין או רצפה, לפני שהוא נכנס לכלי, אלא גם אסור לו לעבור באוויר לפני שהוא נכנס לכלי. לכן צריך לשחוט את הבהמה ממש מעל הכלי, בשביל שאדם ייכנס ישירות לכלי, ולא יעבור סתם ככה באוויר עד שהוא נכנס לכלי. זה מה שאומר רב חיסטה, ובזה סיימנו את שלוש ההלכות שקשורות לזה שאדם צריך לעבור ישירות לכלי. בסוגריים עכשיו יש דיון לא קצר לגבי משהו שיוצא ממה שרב חיסטה אמר, וזה האוויר שמעל הכלי. מה הכוונה? ברור לגמרא שהאוויר שבתוך הכלי נחשב כחלק מהכלי. כלומר, אם שחטו את הבהמה ואדם כבר נכנס לאוויר הכלי, רק שהוא עוד לא הספיק להגיע לתחתית של הכלי ואז פתאום הכלי נשבר, בכל זאת זה נחשב שהוא כבר התקבל ואדם כשר ואפשר לאסוף אותו ולזרוק על המזבח, כי ברגע שהוא נכנס לאוויר של הכלי זה נחשב כבר קבלה. זה ברור. מה לא ברור? מה שלא ברור זה אוויר שמעל הכלי. האם כשאדם נכנס לאוויר שמעל הכלי, גם אז זה נחשב שהוא כבר התקבל, ואז אם הכלי ישבר או שמישהו פתאום ייקח את הכלי, הוא עדיין יהיה כשר. זו שאלה ששאל רב אסי, ואני אקדים קצת את המאוחר, ואני אומר שרבא בהמשך אומר שאפשר לענות עליה מהלכה שהרגע ראינו ברב חיסטה. הרי מה רב חיסטה אמר? שצריך לשחוט את הבהמה מעל הכלי בשביל שאדם לא יעבור באוויר, אלא ייכנס ישירות לכלי. עכשיו בינינו, אי אפשר הרי לשחוט את הבהמה ממש בתוך הכלי, וגם אי אפשר ממש צמוד. ברור שיהיה לפחות 2-3 סנטימטרים בין הצוואר לבין הכלי עצמו, כלומר אדם בכל זאת כן יעבור קצת באוויר. אז איך זה קשר לפי רב חיסטה? הרי אסור שהוא יעבור בכלל באוויר, הוא צריך להיכנס ישירות לכלי. אלא שמכאן מוכח שהאוויר שמעל הכלי נחשב כמו בתוך הכלי, ולכן כשאני שוחט את הבהמה מעל הכלי ודם יוצא, הוא בעצם כבר בתוך הכלי, ולכן זה קשר לפי רב חיסטה, כי אמנם הוא עבר באוויר, אבל האוויר הזה זה כאילו האוויר של הכלי עצמו, ולכן זה קשר. אז שוב, רב אסי שאל, האם האוויר שמעל הכלי נחשב כחלק מהכלי? רבא בהמשך מוכיח מרב חיסטה שכן, זה נחשב כחלק מהכלי. אבל כאמור זה רק בהמשך. לפני כן הגמרא מביאה שתי ראיות אחרות מתחום אחר לגמרי, וזה ממי חטאת של פרה אדומה. בשביל לטהר אדם שנטמע ממת, צריך לעזות עליו מי חטאת שהורבבו עם האפר של פרה אדומה. את המים האלו צריך לשאוב ממעיין, שזה אומר שאו שאני מכניס את הכלי לתוך המעיין ופשוט מוציא מים, או שאם יש מעיין שזורם למשל במדרון של הר, אני שם שם למטה את הכלי והמים זורמים לתוך הכלי, גם זה בסדר. עכשיו לזה נוסיף עוד שני תנאים. תנאי אחד זה שמילנו את המים מראש בשביל מי חטאת, אבל אם סתם שאבתי מים ורק אחרי זה החלטתי להשתמש בזה למי חטאת, זה פסול. זה תנאי אחד. תנאי שני, כשאמרנו עכשיו שאני יכול לתת למעיין לזרום מעצמם לתוך הכלי, גם לא אכפת לי אם תוך כדי הזרימה אותם מים עוברים באיזשהו כלי שמקבל טומאה, אבל זה רק במהלך הזרימה. אבל בסוף הזרימה, כלומר רגע לפני שהמים נכנסים ממש לתוך הכלי, הם לא יכולים לעבור בדבר שמקבל טומאה. עוד שנייה נביא לזה דוגמה ואז יהיה יותר מובן. בכל אופן זאת הקדמה לגבי מילוי מי חטאת בכלי. עכשיו נראה איך כל זה קשור למה שדיברנו, האוויר שמעל הכלי. כאמור אנחנו מביאים כאן שתי ראיות. ראיה אחת זה מברייתא שמדברת על מעיין שנמצא למעלה מעל איזשהו צוק, והמים נופלים מהצוק, ואני בא ושם כלי למטה בשביל שמיים שנופלים מהצוק ייכנסו לי לכלי. האם המים האלו קשרים למי חטאת או לא? זה כמובן תלוי למה שמתי את הכלי הזה. אם מראש שמתי את הכלי בשביל לאסוף בזה מי חטאת, אז כמו שאמרנו זה קשר. אבל אם מראש שמתי את הכלי הזה בשביל סתם לאסוף מים, זה כמובן פוסל את המים שנכנסים אליו. עכשיו מה יקרה אם שמתי באמת הכלי הזה סתם, ובאמת כל מים שנכנסים אליו נפסלים למי חטאת, ובא מישהו אחר עם כלי נניח קצת יותר קטן, והוא החזיק אותו באוויר מעל הכלי התחתון, והוא קלט שם המים בשביל מי חטאת. האם זה קשר או לא? אומרת הברייתא זה פסול. למה? כי הברייתא מניחה שהאוויר שמעל הכלי התחתון הוא גם חלק מהכלי התחתון. ממילא כשהמים נכנסו לאוויר שמעל הכלי התחתון, באותו רגע הם כבר נפסלו. אז גם אם אחרי זה הם נכנסים לכלי שלמעלה באוויר, זה לא יעזור להם. הם כבר פסולים, כי הם בעצם כאילו כבר נכנסו לכלי שלמטה. זה מה שאומרת הברייתא, ומכאן מוכח באופן מפורש שגם האוויר שמעל הכלי נחשב כחלק מהכלי. עד כאן הראיה הראשונה. הראיה השנייה זה ממשנה במסכת פרה, והיא מדברת על מים שלא נופלים מצוק, אלא יורדים במדרון, ואני בא ושם כלי למטה במדרון, ואני רוצה שהמים ייכנסו לכלי. אבל הבעיה היא, הכלי הוא גבוה קצת, איך המים ייכנסו? אז אני שם שם איזה משהו כמו רמפה שיגרום למים לעלות עליו, ואז להיכנס לכלי. מה אני שם שם? אני יכול לשים שם את היד שלי, אני יכול לשים איזשהו עלה גדול, איזשהו קרש, האם זה קשר או פסול? אז אומרת המשנה, כמו שגם אמרנו בהקדמה, זה תלוי במה השתמשתי. אם השתמשתי בדבר שלא מקבל תומה, כמו למשל קרש שטוח, זה קשר, אבל אם שמתי שם משהו שמקבל תומה, כמו למשל אם השתמשתי ביד שלי, אז זה פסול. למה? כי כמו שאמרנו, אני צריך שהדבר האחרון שהמים היו עליו לפני שהם נכנסו לכלי, יהיה דבר שלא מקבל תומה. זה מה שאומרת המשנה, ועכשיו אומרת על זה הגמרא, הרי לכאורה, גם כשאני שם את היד, המים לא נכנסים ישר מהיד שלי, ישר לתוך הכלי. הם עפים קצת עם התנופה שלהם, ורק אז נוחתים לתוך אוויר הכלי. אז יוצא שבעצם הדבר האחרון שבו המים היו לפני שהם נכנסו לאוויר הכלי, לא היה היד שלי, אלא האוויר שמעל הכלי. אז למה זה פוסל? הרי היד שלי לא הייתה הדבר האחרון, אלא מכאן גם כן מוכח שגם האוויר שמעל הכלי נחשב כחלק מהכלי, ולכן היד שלי כן הייתה הדבר האחרון שהמים נגעו בו לפני שהם נכנסו הכלי עצמו, כי הכלי עצמו כאמור זה גם האוויר שמעליו. עד כאן הראיה השנייה ממי חטאת, ובזה בעצם סגרנו את העניין. גם האוויר שמעל הכלי נחשב כחלק מהכלי עצמו, ולכן לפי רב חיסטא שצריך שאדם ייכנס ממש ישירות לכלי, אפשר לשחוט מעל הכלי, זה בסדר. גם האוויר שמעל הכלי נחשב כחלק מהכלי, ועכשיו רק בסוגריים נעיר על זה הערה. הסדר של הגמרא הוא זה שרב אסי שואל את השאלה, האם האוויר מעל הכלי נחשב כחלק מהכלי, והגמרא מביאה ראיה מהמים שנופלים מהצוק, ואז היא מעירה על זה שתי הערות. הערה אחת זה שזה באמת הוכחה טובה, אבל זה דווקא כשהכלי התחתון עדיין שלם. אז באמת מוכח שהאוויר שמעליו נחשב חלק מהכלי. אבל לגבי מקרה שבו הכלי התחתון נשבר, כמו המקרה שהזכרנו ששחטו את הבהמה ואדם כמעט נפל הכלי, אבל פתאום הכלי נשבר, אולי במקרה כזה אנחנו לא אומרים שהאוויר מעליו נחשב, ובאמת לזה אין לנו ראיה. זאת הערה אחת. הערה שנייה, הסדר הזה של הדיון הוא הסדר לפי רב כהנה. אבל הגמרא מביאה עוד שתי גרסאות לסדר של הדיון. גרסה אחת זה שרב אסי לא שאל לגבי אדם וענו לו ממי חטאת, אלא הוא שאל על מי חטאת וענו לו מהברית על מי חטאת, הוא פשוט לא הכיר את הברית. גרסה שנייה, זה הגרסה של רבא שהזכרנו מקודם, זה שרב אסי שאל על מי חטאת, ומאיפה ענו לו? מהקורבן. כי הרי בקורבן רבא כבר הוכיח שחייבים לומר שהמים שחייבים לומר שהאוויר שמעל הכלי נחשב כחלק מהכלי, כי הרי אחרת הדם לא עבר ישירות לכלי, ומזה הוא מוכיח גם כן למי חטאת. אלה שתי הערות, ובעצם זה סיימנו את הדין השני של השיעור שלמדנו מהפסוק שלנו, ולקח הכהן המשיח מדם הפר. הדין היה שצריך שאדם יעבור ישירות לכלי, שזה אומר לא מהרצפה, לא מהסכין, ואפילו עכשיו אמרנו לא מהאוויר. ועכשיו אנחנו עוברים לדין השלישי שלומדים מאותו פסוק, זה נמצא בשורה השמינית לפני סוף עמוד ב', שהוא עוסק במשהו אחר לגמרי, וזה מומים. אנחנו יודעים שקורבן צריך להיות תמים, כלומר שלא יהיה לו מום, למשל איזשהו סדק באוזן, ואם יש לו מום אסור לשחוט אותו כקורבן, זה ברור. עכשיו בא על זה רבי ומחדש, שלא רק שבשחיטה אסור של הבהמה יהיה מום, אלא אפילו בקבלת אדם. ולכן אם למשל שחטתי קורבן, ומיד אחרי השחיטה בא מישהו וסדק לה את האוזן, ואז כשקיבלו את הדם, בעצם הבהמה הזאת כבר לא הייתה תמימה, גם זה פוסל. עכשיו זה חידוש מאוד גדול, כי הרי הבהמה כבר מתה, מה יותר מום מזה? בכל זאת אומר רבי, בקבלת אדם צריך לשמור עליה עדיין תמימה. זה החידוש של רבי, ומה המקור שלו? הפסוק שלנו כתוב, ולקח כהן המשיח מדם הפר, והוא דורש פר שהיה כבר. כלומר, הלקיחה של אדם צריכה להיות כשהפר עדיין במצבו כמו שהוא היה לפני שהוא נשחט. כלומר, שהוא עדיין תמים. זה הדין של רבי. עכשיו, המקור שלו היה מפר כהן משיח, שזה קורבן חטאת, כלומר קודשי קודשים. שואלת הגמרא, האם הדין הזה יהיה נכון גם לגבי קודשים קלים? אז האמת היא שלמסקנה הראשונים אומרים, שמן הסתם כן, הרי גם בקודשי קודשים וגם בקודשים קלים צריך בהמה תמימה, אז מן הסתם, אם בקודשי קודשים היא צריכה להיות תמימה גם בקבלת אדם, אז כנראה שגם בקודשים קלים. זה למסקנה בראשונים. אבל לפני המסקנה הזאת, הגמרא מנסה להביא לזה ראיה מברייתא אחרת, והיא דוחה אותה. הראיה היא מברייתא שמדברת על קורבן פסח, שזה באמת קודשים קלים, והברייתא לומדת מהפסוק "שה תמים זכר בן שנה יהיה", מהמילה יהיה היא דורשת "כל הוויותיו יהיו כשעת שחיטה". מה הכוונה? אומר רבא שכמו שבשעת שחיטה הבהמה הייתה תמימה ובת שנה, אז גם אחרי זה, לא רק בקבלת אדם, אלא אפילו בזריקת אדם, היא צריכה להיות עדיין תמימה ובת שנה. אז הנה לכאורה ראיה נוספת שגם אחרי השחיטה הבהמה צריכה להיות תמימה. זה הניסיון, אבל כאמור הגמרא דוחה את זה. למה? כי אם אותה ברייתא משמע שזה נכון לא רק לגבי קבלת אדם, אלא כאמור גם לגבי זריקת אדם, וזה ברור שלא נכון. למה? כי רבי יהושע אמר בפירוש בברייתא אחרת שבזמן שזורקים את אדם, בדיעבד לא צריך שהבהמה בכלל תהיה קיימת. כלומר, למשל, אם בא איזה זאב וחטף את כל הקורבן לפני שהספיקו לזרוק את אדם, כל עוד הוא ישיר כזית, זה בסדר. עכשיו, הרי אין לך מום יותר גדול מזה, ובכל זאת זה בסדר. אז ברור שבזריקת אדם מום לא פוסל, לכן אי אפשר להבין כך את הברייתא. ברור שהברייתא לא התכוונה שהיא צריכה להיות תמימה גם אחרי השחיטה, לא על זה היא דיברה. היא דיברה על משהו אחר, נסביר עוד שנייה, ובכל אופן אין מכאן ראיה לנושא שלנו של תמימות אחרי השחיטה. עכשיו רק נדגיש, זה לא אומר שאנחנו דוחים את הדין הזה. מה שרבי אמר עדיין נכון. הבהמה צריכה להיות תמימה גם אחרי השחיטה בקבלת אדם. הוא אמר את זה על קודשי קודשים, ומן הסתם כאמור זה גם לקודשים קלים. אבל בזריקת אדם, שם היא ודאי לא צריכה להיות תמימה. אז עד כאן הדין השלישי שלומדים מהפסוק שלנו, הבמה צריכה להיות תמימה גם בקבלת אדם. עכשיו רק בסוגריים, בואו נחזור לאותה ברייתא שהרגע דחינו, אמרנו שהברייתא לא מדברת על תמימות, אז על מה היא כן מדברת? היא מדברת על זה שגם אחרי השחיטה, הבמה הזאת עדיין צריכה להיות בת שנה. מה הכוונה? מסבירה הגמרא את השנה של הקורבן, אנחנו לא מודדים מיום ליום, אלא ממש לפי שעות. כלומר, אם למשל בהמה נולדה בערב פסח בשלוש בצהריים, אז שנה אחרי זה בדיוק בשלוש בצהריים, היא תיכנס לשנה השנייה שלה. ולכן, אם שחטנו את הקורבן זה שתי דקות לפני שלוש, ואחרי זה בזמן קבלת אדם או אפילו בזמן זריקת אדם כבר הגיע שלוש בצהריים, אז בעצם הבהמה הזאת אפילו שהיא כבר מתה הפכה להיות בת שנתיים, כלומר נכנסה לשנה השנייה שלה, אז היא נפסלת. זה מה שברייתא התכוונה, כל הוויותיו יהיו כשעת שחיטה, כלומר כמו שבשעת השחיטה היא בתוך השנה הראשונה שלה, כך גם בשאר העבודות היא צריכה להיות בתוך השנה. זה היה בסוגריים, וכאמור בזה סיימנו את שלושת הדינים שלומדים מהפסוק שלנו, ולקח הכהן המשיח מדם הפר. הגענו לשתי שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, הבאנו את הפסוק לגבי קבלת אדם ולקח הכהן המשיח מדם הפר, מזה למדנו שלושה דינים. דין אחד, צריך לקחת את הדם העיקרי, כלומר לא דם האור שמגיע בהתחלה, לא דם התמצית שמגיע בסוף, אלא דם הנפש, הוא המרכזי. הדין השני, צריך שאדם ייכנס ישירות לכלי, ולכן אם הוא נפל על הרצפה לפני הקבלה, או הדם של הסכין שנוטף לתוך הכלי, זה פסול, ולא רק זה, אלא אומר רב חיסטה, גם אסור לדם לעבור דרך האוויר, ולכן צריך לשחוט את הבהמה ממש מעל הכלי, בשביל שהוא ישר להיכנס לאוויר שבתוך הכלי, וזה נחשב שהוא נכנס ישירות לכלי, רק ככה זה קשר. בסוגריים, הבאנו כאן דיון לגבי האוויר שמעל הכלי, שהרגע הוכחנו בעצם שגם הוא נחשב חלק מהכלי. בגמרא זה היה שאלה, והוכחנו את זה מברייתא ומשנה לגבי מי חטאת. בכל אופן זה היה הדין השני, אדם צריך להיכנס ישירות לכלי. הדין השלישי שלומדים מהפסוק הזה זה שהקורבן צריך להיות תמים לא רק בשחיטה, אלא גם בקבלת הדם, ולכן אם מישהו צרם לו את האוזן לפני שהספיקו לקבל את הדם, זה פסול. אגב, בזריקת הדם, הבמה לא צריכה להיות תמימה, היא בעצם אפילו לא צריכה להיות קיימת, העיקר שנשאר ממנה כזית, בדיעבד גם זה בסדר, כל טוב.